בוקר טוב. אנחנו היום נעסוק בענייני דיומה, ענייני הזמן הזה, משתי בחינות. קודם כל, אנחנו נלמד שני מאמרים שנכתבו, אחד על ידי הרב קוק, זכר צדיק לברכה, ואחד על ידי בנו, הרב צבי יהודה, זכר צדיק לברכה, לכבוד התקופה הזאת בשנה דווקא. שניהם יצאו בסוף חודש אלול, כל אחד בזמנו, לקראת ראש השנה. שנית, זה היום ענייני דיומה במובן הציבורי שלנו. כפי שכתבתי בנושא של השיעור, יש לנו היום מציאות שלצערנו ולאסוננו באו יהודים ועקרו יהודים מעם ישראל. מארץ ישראל. ויש לנו הרגשת בעיה. מה עושה יהודי שנתקו אותו? נתקו את כולנו. נתקו את כולנו מחבל עזה. מה עושה יהודי שנתקו אותו? איך הוא מגיש ואיך הוא מתנהג כלפי אותם יהודים שהם עשו את הניתוק? אז יש כל מיני קולות שנשמעים בציבור, שבאים ואומרים, אני לא יכול לראות חייל, ואני לא יכול להסתדר עם פלוני, ואני כבר חייב להתנתק מאנשים כאלה, או מחלק כזה של האוכלוסייה. ולמעשה, התשובות לדברים האלה כבר נמצאות בכתבי הרב קוק והרב צבי יהודה, כבר מלפני... המאמר הראשון הוא מלפני 72 שנה, והשני רק מלפני 55 שנה. אז קודם כל, אנחנו צריכים לחזור ולבנות את היסודות שלנו. אחר כך כמובן, אנחנו צריכים להתקדם. ואין שום ספק. אבל קודם כל, בואו נראה מה יש ביסוד. אנחנו נלמד את המאמרים, פחות או יותר לפי הסדר. מאמר ראשון זה מאמר של הרב קוק, נתפס בספר מאמרי הראייה בעמוד 76. זה נקרא מסע המחנות. ביטוי מתוך ספר במדבר, שכשבאים לנסוע במדבר, יש מחנה של עם ישראל, והפסוק מתבטא, והיא מחנות נוסעים. תנסוע המחנות. יש מחנה, יש מחנות. למה? כי עם ישראל יש בו כל מיני סוגים. יש כהנים, יש לוויים, יש שבטים כאלה ויש שבטים כאלה. כל שבט יש לו אזור בפני עצמו. יש אפילו, אומרים לנו חז"ל, היה מישהו שלא הצליח למצוא מקום באף שבט ולכן מאוד כאב לו והוא התנהג בצורה לא מתאימה. עם ישראל הוא לא אחיד. אין דבר כזה עם אחיד. לזה מהרב קוק מתייחס. ועומדנו על סף השנה החדשה, הבא עלינו ועל כל ישראל לטובה. אנחנו צריכים להתכונן. שנה חדשה, מציאות חדשה, פעולות חדשות, התקדמות. צריכים להתכונן לזה. במצב של תקווה והתעודדות לעומת כל הדיכאון אשר עבר עלינו בשנה זו העומדת לחלוף מול עבר פנינו. נשמע מוכר? וממעמקי הלב נאמר עליהם, על כל הדברים אשר עברו עלינו, תכלה שנה וקללותיה ותחל שנה וברכותיה. כך אומרים בפיוט, בכניסת ראש השנה, וכך אנחנו כמובן נתפלל גם השנה. ואנו נזקקים לפשפוש המעשים. כל אדם צריך לבדוק מה מצבו. לפשפש, לבדוק, לגעת בדברים שלו, בפרטים שלו, ולראות מה מצבו. ולהתקרבות לאורך התשובה, המביאה גאולה ורפואה לעולם, כך אומרים חז"ל. חוזרים בתשובה, תשובה מביאה גאולה לעולם, מביאה רפואה לעולם. לפי מצבנו בעולם בכלל ובארץ ישראל שלנו בפרט, הננו צריכים לציין את הגוון המיוחד הדרוש להיות מובלט אצלנו בכיוון היסודי הזה. אז אנחנו צריכים עכשיו לבדוק. מה בודקים? בואו נראה. דומה לי, דומה לנו, לכולנו, כאילו, שהננו מחולקים לשני מחנות. תמיד רגילים לצלצל אצלנו בשני השמות המהווים את הקהל שלנו בכללו, והם, כך זה היה בימי הרב קוק, חרדים וחופשים. בימינו היינו אומרים דתיים וחילוניים, מישהו יגיד ימין ושמאל, לך תדע כבר מה זה ימין ומה זה שמאל, מישהו יקרא לזה אחרת, אבל אפשר לחלק את כל העם לפעמים שני מחנות, כאילו קו חוצה באמצע, זהו. טוב, אולי זה נכון, אולי זה אמיתי. נכון, אומר כאן הרב קוק, אלה שמות חדשים, אשר מאז ודורות קודמים לא היו רגילים להיות מתבטאים אצלנו בכלל. אז לא אומר זה לא נכון. תגיד, יש מציאות, הנה עובדה. יש מנתקים ויש מנותקים. יש כאלה שרוצים כך ויש כאלה שרוצים הפוך. אומר הרב קוק, ידענו, תמיד ידענו, שאין בני האדם שווים במדרגותיהם. יש תמיד שוני בין אנשים, אז תגיד, טוב, יש שוני, זה יותר מוצלח, זה פחות מוצלח, זה יותר עשיר, זה יותר עני, זה ככה וזה ככה, אבל פה מדובר בהבדל עקרוני, רעיוני, הבדל בכלל בגישה לחיים. אומר רב קוק, ידענו שאין בני האדם שווים במדרגותיהם, בייחוד במה שנוגע לתוכנם הרוחני שהוא יסוד החיים. ביהדות התוכן של הרוח, התוכן של התורה, הוא היסוד של כל החיים. תמיד זה היה כך מבחינת היהדות. תמיד היו יהודים שבשבילם היו דברים אחרים שהיו חשובים. אבל מבחינת הגישה היהדותית, המרכז של החיים, היסוד של החיים, מה שקובע בחיים, זו הגישה שלך לרוח, לעיקרון, לאידיאל, לתורה. ותמיד היו אנשים שונים. תמיד היו אנשים ברמה כזאת וברמה אחרת. זה לא התחדש היום. אבל שיש שם מוגבל, כלומר מוגדר ומיוחד לכך המתאר סיעות ומפלגות, מזה לא ידענו. מה הוא מתכוון? הוא מתכוון לכך. בחוץ לארץ, לפני דורות, אל תשמעו אם מישהו יבוא ויגיד לכם, כולם היו צדיקים. פעם היה טוב, בעיירה בפולין, בעיירה בתימן, במורוקו, כולם היו צדיקים. זה לא נכון. לצערי, הלוואי שזה היה נכון. היה צדיק יותר, והיה צדיק פחות, והיה אחד שכולם ידעו שאיתו יש בעיות. ככה זה. יש רמות שונות. יש לפעמים שהצדיק הוא צדיק גבוה מאוד, והאדם שהוא לא כל כך צדיק הוא יותר טוב ממני, ודאי יותר טוב ממני. ויש מצב שזה מתחיל מרמה הרבה יותר נמוכה ויורד לרמה הרבה יותר נמוכה. אבל לא באו ואמרו, אתה דתי ואתה חילוני. כולם קשורים לאותו עם, כולם שווים לאותו אידיאל, אלא שיש אחד שהוא יותר מביא את זה לידי ביטוי, ויש אחד שפחות מביא את זה לידי ביטוי, ויש אחד שכרגע הוא, איתו יש לנו בעיות גדולות. הרב צבי יהודה זצ"ל היה מספר שלפני, בערך שני דורות לפניו, היה באחת העיירות באירופה, מצב שהיה יהודי שהיה מלשין. הוא היה דואג לכך שהשלטונות יוכלו לבוא ולתפוס יהודים. בכל מיני דברים, ואז היה המצב של השלטון ברוסיה, ויהודי שהיו תופסים אותו, היו שולחים אותו לסיביר, היה נהרס החיים שלו. זה דבר חמור מאוד. זה היה יכול להגיע ממש לסכנת נפשות. בן אדם יכול למות כך. והאדם הזה הגיעו למסקנה שאין ברירה, צריכים להפסיק את הפעילות הנפשעת הזאת שלו. אלא מה הייתה הבעיה? הוא היה בן אדם נורא דתי. הוא היה מתפלל והיה עושה מצוות. אז תגידו לי, האדם הזה הוא צדיק או רשע? דתי או חילוני? מה הוא? תביעות פה לא מועילות. ודאי, יש בדבר השלילי, צריך לנסות למנוע את הדבר השלילי. יש דבר חיובי, צריך לתמוך בדבר החיובי. אבל אנחנו לא מחלקים את העם על ידי תביעות. אתה לא יודע מה גרם לשני להיות איפה שהוא נמצא. אתה לא יודע מה הביא אותו למצבו. אתה יכול לבוא בביקורת כלפי עצמך. אתה יכול לתקן, אם תיקנת את עצמך, אתה יכול לעזור לתיקון עוד הרבה אנשים. אבל זה לא יועיל לתיקון שאתה תבוא ותדביק על האדם תביעות ותגיד, אתה חילוני. לא רק שזה לא יועיל, אלא עוד רגע הרב קוק מתאר כאן כמה שזה מזיק. כי מדומה הוא כותב, שבזה, בעניין הזה של הדבקת תוויות, ודאי יש לנו לומר שהימים הראשונים היו טובים מאלה. היה טוב יותר שלא הדביקו תוויות. והלוואי שנוכל להשכיח מאיתנו בכלל את אלה שני השמות. שיפסיקו לדבר על אנשים כדתיים או חילוניים. כימנים או שמאלנים. כנאמנים או בוגדים, העומדים לנו לסטן השמות האלה, התוויות האלה, על דרך החיים האיתנים והתאורים הראויים להיות שווים אלינו באור השם אשר יאיר לנו. אנחנו רוצים להגיע למטרה, רבי, שמה אנחנו מגדירים? אנחנו אומרים, הנה, דתי, דתי זה טוב, צדיק, נאמן, זה טוב, אתה רוצה לעודד את הטוב, אם אתה באמת רוצה לעודד את הטוב, תפסיק עם התוויות האלה. למה? הוא מסביר. ההבלטה של שני השמות הללו וההסכמה הדמיונית המקשרת את האישים הפרטיים שכל אחד מהם יתאמר למור אני הנני ממחנה זה השני אומר גם הוא אני הנני ממחנה זה וכל אחד ואחד הוא מרוצה מעמדתו בא בן אדם ואומר נכון אני מסכים, יש דתי ויש חילוני. אז אני דתי, אני חילוני, אני זה, אני זה. אתה דוחף את האדם לתפוס עמדה. יכול להיות שבדבר אחד הוא חולק עליך, בדבר השני הוא מסכים איתך. אבל לא, דחפת אותו לפינה, אמרת, אתה חילוני, לא יכול להיות שאתה מסכים איתי. אתם יודעים מה קורה? באים היה מעשה, אשתי באה פעם ורצתה לברר. ברוך השם, יש לה תעודה רשמית ממשרד החינוך של מורה במדינת ישראל. אמרה, אולי אני יכולה לעזור. יש גם בבתי ספר שנקראים לא דתיים. יש לימודים של תורה, של תנ"ך, אני רוצה ללמד בבית ספר כזה. פנתה למשרד החינוך, אמרו לה, לא, מה פתאום? מורה דתית. מלמדת בבית ספר דתי. בית ספר חילוני מלמדת מורה חילוני. מה זה עוזר? לא עוזר משהו? בדיוק סיפר לי אתמול, יהודי, אומר, אתמול, שלשום, תחילת השבוע, סיפר לי יהודי, שבא ממשפחה שלא נקראת דתי, האח הצעיר שלו למד בבית ספר שלא נקרא דתי, אומר, הם ישבו ולמדו תנ"ך, באה מורה ולימדה אותם דברים כאלה על התנ"ך שהאח ועוד קבוצה של תלמידים בכיתה, בצורה הפגנתית, באו לכיתה ללימודי תנ"ך עם שמו כיפות על הראש ואמרו למורה, דברים כאלה על התנ"ך אנחנו לא מוכנים לשמוע. הם דתיים או חילוניים? בעיה? כן.
נכנסתי לאחרונה מקום בשומרון, יבואו פה, ואני חילוני. ובכל מקום שהגעתי לך, אמרו לי חילוני ורווק, על אחת כמה וכמה, אין לך מקום.
כן.
אז משאירים אותי במעגל ש...
נכון. סוגרים את האופציות, יש הגדרות קשוחות, ואם אתה לא שייך, אז לא. זאת בעיה. אמר, היה פעם יישוב, שהוא יישוב מעולה, רמת גבוהה מאוד מבחינה דתית, והם באו לאחד הבנים הגדולים, אמרו, אנחנו רוצים לשמוע על הצביון שלנו. יפה מאוד. אבל אנחנו גם רוצים לגדול. גם יפה מאוד. אבל אם נגדול, אין מספיק אנשים מהצביון שלנו. אמר להם הרב, רבותיי, אתם תקבלו את כולם. תגדלו, בסוף תהיה פה עיר, ואתם תהיו שכונה עם צביון בתוך העיר. אז כמובן צריך לדעת איך לעשות את זה. כי לא תמיד, כן, סתם תקבל אנשים בלי קנה מידה, יש באמת ועדות קבלה ביישובים, כי התברר שהיו יישובים שקיבלו אנשים, לא שאלה דווקא של דתי או חילוני, אלא קיבלו אנשים בלי הבחנה, בסוף היו סכסוכים בתוך היישוב, והיישוב התפרק. זה לא היה מוצא, הלך לפה, זה לא היה מוצא, הלך לשם, עד שבסוף כמעט לא נשאר אף אחד ביישוב. זה דברים שקרו, לא שאלות תיאורטיות. לכן... מה? לכן צריך באמת לעשות את הדברים בחוכמה, בשכל. לא סתם להגיד, הכל פתוח, הכל מוכן. צריך לעשות את הדברים בצורה חכמה. אבל לא להדביק תוויות בצורה קשוחה שזהו, אין. כן? אתה פה, אתה פה. מי שאומר כך, שכל אחד מוצא, אני בשטח שלי, לא צריך את האחרים, אני בשטח שלי, יש לי ביקורת על הצד השני. הרי הוא סותם את הדרך של התיקון ושל ההשתלמות משני הצדדים. איך? החרד, הדתי, כלומר מישהו חושב את עצמו שהוא שייך למחנה זה שקוראים לו חרדים או דתיים, מהרב קוק הביטוי חרדים היה ביטוי כללי לכולם, הרי הוא מביט הבטה מלמעלה למטה אל המחנה השני, החופשיים, החילוניים. ובמה שנוגע למחשבות של תיקון, של חיפוש מעשים ושל תשובה, הלא מיד הוא שולח סקירת עין אל המחנה השני, העומד לפניו בכל מערומיו מתורה ומצוות. הוא חושב בדעתו שהתשובה במלוא מובנה, הלא שם היא דושה, אליהם הדברים מכוונים, להם ולא לא. בא אדם דתי, מדברים איתו חזרה בתשובה, כן, אני מאוד בחזרה בתשובה. בוא נלך לרחוב דיזנגוף, נתפוס שם את האנשים מהדיסקוטקים ונחזיר אותם בתשובה. תגיד לי, מה איתך? מה, אני? אני שומע שבת, אני מתפלל שלוש תפילות ביום. אתה מתפלל, יפה מאוד. ואתה מצליח להתרכז בכל התפילות? לא, אף אחד לא מצליח להתרכז בכל התפילות. אז מה עם התשובה שלך? מה עם התיקון שלך? מה עם האמת שלך, קודם כל? אתה שומע חזרה בתשובה, אתה פונה לאחרים? כן. אז כך באים היום. מה קרה? הייתה התנתקות. מה קרה? היום ונורא. יש ראש הממשלה אשם, הממשלה אשמה, הכנסת אשמה, הצבא אשם, במיוחד החילוניים אשמים, השמאלנים, לא החילוניים. כן, השמאלנים אשמים. אולי אנחנו אשמים? אני יכול להגיד לכם, רבותיי, שאני ישבתי עם נוער דתי, שמוכן בהתלהבות לעשות כל דבר שיבקשו ממנו על ארץ ישראל. למען ארץ ישראל. ארץ ישראל השלמה כמה שיותר. ושאלתי אותם, צורה חופשית, בבקשה, תסבירו לי למה כל כך חשוב להחזיק בכל חלקי ארץ ישראל. לא ידעו מה להגיד. יותר גרוע מזה, ישבתי פעם עם קבוצה של מדריכים במקום שהייתה אחריות להדריך הדרכה חינוכית להגביר את אהבת ארץ ישראל, ושאלתי אותם את אותה שאלה ולא ידעו מה לענות להם. ידעו פה ושם לגמגם כמה דברים. אם אנחנו לא יודעים מה אנחנו מצפים מאחרים, מי צריך לדעת? מי שמתחנך לערך או מי שלא מתחנך בכלל לערך הזה? מי שמתחנך צריך לדעת. תבוא ותגידו, יבוא האדם שלא עוסק בצבא, נניח הוא כבר מבוגר, הוא לא עושה מילואים, הוא לא בזה, ויבוא באשמות כלפי הקצין, למה לא עשית את התפקיד שלך בסדר? טוב, יש בזה משהו, צריך ביקורת, בקרה ציבורית. יבוא הקצין ויגיד, למה אני לא בסדר? כי אתה לא משרת בצבא. תשמע, תהיה רציני. נכון שכולם צריכים לשרת בצבא. אבל אתה הקצין, אתה אחראי על התחום הזה. אתה קיבלת את ההכשרה. אתה קיבלת את האחריות. למה אתה לא עושה את העבודה שלך כמו שצריך? אם אתה מזהה את עצמך בתור דתי, האם אתה בסדר בתחום? אם אתה מזהה את עצמך בתור נאמן לארץ ישראל, האם אתה מבין מה זה ארץ ישראל? למדת את העניין? העמקת בעניין? אתה מסוגל לבוא ולדבר על זהות יהודית? אתה באמת יודע מה הכוונה? אלא מה? לא, יש חלוקה. אנחנו נאמנים, אז אנחנו בסדר, עובדה, הוכחנו את מסיבות הנפש שלנו, הלכנו לגוש קטיף, צעדנו, עשינו, הפגנו, תלינו, כן, קשענו את הסרטים הכתומים בכל מקום. גם אני עשיתי את זה, ודאי. אז האחרים אשימים, לא אנחנו. לא, רבותיי, קודם כל אנחנו אשימים. ככה, ומה עושים על פי מנהג ישראל, על פי סדר התפילה? בא בן אדם, נקפוץ ישר, נדלג רגע לסליחות בראש השנה, נקפוץ ישר ליום כיפור. בא בן אדם ביום כיפור לבית הכנסת, הדבר המרכזי בתפילה הוא וידוי. אומר בן אדם, אשמנו, בגדנו, על חטא שחטאנו ב... יש שם כל מיני חטאים, שאני מסופק על הרבה אנשים שאומרים את זה, אם הם אי פעם עשו חטא כזה. יש חטאים שכולם עושים. ויש חטאים שכולם כמעט לא עושים. אז למה האדם אומר על חטא שחטאנו? הוא אומר, אני לוקח אחריות. מי עשה את החטא? הוא לא יודע אפילו מי הוא, לא פגשתי אותו. אבל אם יש חטאים כאלה בעם ישראל, אני לוקח את האחריות על מה שאני יכול לתקן את עצמי. אחר כך, אם תיקנתי את עצמי, אני יכול לעזור כלפי חוץ. אם הצלחתי להתגבר על הבעיות שלי, אז יכול להיות שאני אוכל לעזור לאחרים להתגבר על הבעיות שלהם, ואז אני משפיע על כולם. אבל קודם כל אני לוקח אחריות על עצמי. זה מה שאומר כאן הרב קוק. לא לשלוח, להסתכל סקירת עין, מבט למחנה השני, הרי המחנה השני ברור שהוא לא בסדר. בוא נתנתק מהם, בוא נכעס עליהם. כן? ומה עושה המחנה השני? כמובן, אצלו בכלל אין בעיות. המחנה החופשי, החילוני בלשוננו, כלומר, מי שעומד בזה המחנה שהוא מתאמר בשמו המודרני הזה, והוא בוודאי חושב שכל הרעיון של תשובה הרי הוא נושא חרדי שאינו שייך לו כלל. באמת, זה עניינים דתיים, ענייני ארץ ישראל, צריך לחזק את ארץ ישראל. טוב, בסדר, אלה ימניים, הם דואגים למה? אני בשמאל, אני צריך לדאוג לארץ ישראל, אני צריך לדאוג לזכויות דמוקרטיות, אני צריך לדאוג לדברים כאלה. רבותיי, כל החלוקה הזאת היא הרסנית. אני לא צריך לדאוג לזכויות אנוש. רב אבינר כתב כמה פעמים על הדבר הזה בדף של מכון מאיר. אבי התורה ודאי שצריך לדאוג לזכויות אנוש. זה האחריות של השמאל? זה האחריות של כל עם ישראל, של כל אדם שאכפת לו, של כל אדם שיש לו ערכים. והשמאל אומר, תבוא ותגיד, לא, מה, הם ארץ ישראל? מה, אתם לא רוצים את ארץ ישראל? רוב רובו שמה שנקרא השמאל רוצה מאוד מאוד את ארץ ישראל. רק יש ויכוחים איך ומה ומה עושים ומה לא עושים. ובנמצא שמכאן ומכאן איננו עומדים כרחים, ומוצא לרפואת מאחורינו הנפשיים, מאין יבוא? אתה פותר את כולם מאחריות בצורה. זאת ההתנתקות הכי קיצונית. מתנתקים אחד מהשני, מתנתקים גם בסופו של דבר מהתיקון. אני בסדר, כי הרי כבר הוכחתי שאני בסדר, הוא לא בסדר, אף אחד לא מתקן כלום. זהו העיכוב האחד, זה רק בעיה אחת, רק צד אחד של הנזק. ועוד עיכוב שני, משהו איננו קל מן הראשון, כמו קיר ברזל עומד לפנינו בין מחנה למחנה. זה מה שדיברנו בהתחלה. וההערה הכללית ממקור האחדות האלוקית הקדושה, המוכרחת להיות שורה על ישראל הגוי כולו, הרי כמו מתעלמת מעינינו. זאת בעיה חמורה מאוד. הרב קוק כותב בספר אורות, שמי שמציע להפריד את עם ישראל לחלקים, לבוא ולהגיד, אלה פושעים, אלה חטאו, אלה עשו כך וכך, אנחנו לא רוצים חלק איתם. זה כמו שיש בנביא, שהיו שתי נשים שבאו לפני שלמה להתדיין על ילד, ושלמה הציע הצעה, בוא נחתוך את הילד לשניים. ואחת הסכימה, שווה בשווה, כן, אל תקחי את החלק שלך, אני אקח את החלק שלי, אין מה לעשות. והאימא האמיתית צעקה, לא, מצידי, תינו את הילד כולו, תינו לה את הילד. אבל אל תחתכו אותו. אומר הרב קוק, ככה זה בעם ישראל. לא חותכים את עם ישראל לחתיכות. לא אומרים, אלה איתנו ואלה נגדנו. האימא האמיתית אומרת, כולם, זה הבן שלי. זה דבר אחד חי. תחתוכו אותו, הוא מת. כן, יונתן. לכוס קוראים כוס, ולשולחן קוראים שולחן, כי הם דוממים. אם אתה תתחיל לקרוא מישהו לא בן תורה, עם הארץ, אתה תגרום הרבה מאוד נזק. אתה לא יודע מה הוא יודע ומה הוא לא יודע. אני עשיתי מילואים במשך שנים עם יהודי שהוא אינסטלטור. ושמתי לב ככה, לאט לאט במשך השנים, שהבן אדם מצטט דברי תורה על ימין ועל שמאל. מה מתפרע? הוא אינסטלטור, אבל כל יום, מ-4 אחר הצהריים, הוא יושב בבית הכנסת ולומד. הוא בן תורה או לא בן תורה? איך אתה יודע? מאיפה ההגדרה? אולי הוא לא למד בישיבה מימיו? אתה תתחיל להגדיר הגדרות לאנשים. הקדוש ברוך הוא יודע מה קורה בלב. אנחנו לא. יש פעמים שבתוך ישיבות סגורות של צוות מחנכים צריכים לבוא ולהגיד, שמע, הבחור הזה עבר קו מסוים, אנחנו צריכים לעשות איתו איזה עניין. אבל להגדיר וככה בצורה ציבורית, אתה זה, אתה הימני, אתה הנאמן, אתה מנותק, אתה ככה, מה פתאום? אתה לא תגיד כלום. אתה תגיד, אתה יהודי. אתה יהודי. אתה יודע מה הדעות שלו?
הוא אומר אותם.
הוא אומר אותם. אתה בראית בכל התחומים מה הוא אומר. יש בן אדם שאתה תבוא, על פי המפה הפוליטית, הוא מוגדר, הוא חבר כנסת. הוא אוהב ישראל מעין כמותו. אתה יודע שהיה בזמנו, נביא לך דוגמה, היה בזמנו יהודי שהיה ראש המפלגה הקומוניסטית הישראלית במשך שנים על גבי שנים בכנסת. הצביע בעד הקו של רוסיה הקומוניסטית, לא פחות מזה. לא, שמאל שבשמאל. התנגד לכל דבר ימני. היהודי הזה היה מפקד ההגנה לפני קום המדינה. ועזר להקים את מדינת ישראל ולהגן על היהודים ולכבוש את ארץ ישראל. בסוף ימיו, כשהוא עמד להיפטר מן העולם, תגיד, הוא עשה מהפך, הוא השאיר צוואה שהוא רוצה שיגידו קדיש. קומוניזם זה נגד כל העניינים הדתיים האלה. זה קראו לו משה סנה. כן, אבא שם. כן? אז מה הוא? למה לך להגדיר? הוא יהודי. ולא רק זה, אלא כל מה שאמרתי, זה הצהרות ציבוריות. אתה תבוא, אני ראיתי, שבמקרה, את משה סנה הזה, שהייתי בגיל תיכון, הביאו אותו פעם עם עוד שני חברי כנסת לסימפוזיון אצלנו בסניף בני עקיבא. בא לסניף בני עקיבא לסימפוזיון. הוא היה כזה חבר טוב של הנציג הדתי שם, שמה שאתה ראית בעיניים, איך שני היהודים האלה מסתדרים ביחד, זה היה הרבה מעבר לכל ההצהרות וכל הדעות וכל הדברים הציבוריים. איך אתה מגדיר יהודי כזה? כן.
שייך לצד השמאל, חדש למפה, ואני לצד הימי, חברים טובים,
אני יודע שהוא גם תרם
כסף
לחקלאים
בגוש
קטיף, וזה למרות
שהוא
שייך
לחקלאים.
אתה
נותן
לי דוגמה, כן?
כן, אבל עדיין...
הוא שמאל והוא תורם כסף לחקלאים בגוש קטיף.
אבל עדיין היה לו על האוטו סרט כחול, ולי סרט כחול.
יפה, אז הוא סרט כחול ואתה סרט כתום, אז מה המסקנה?
כי יש, כל אחד רוצה להשתייך לאיזשהו צד, למחנה של...
לא, הבעיה של השתייכות לצדדים היא בעיה מאוד מאוד גדולה. האמירה של הסרט זו הייתה אמירה, הצהרה, יפה, בתחום מסוים. אתה רואה שיש לו סרט כחול והוא תורם לחקלאי גוש קטיף. ובתחומים אחרים יכול להיות שאתם בדיוק באותו כיוון.
ברור, אבל עדיין...
ברור, בסדר, אז תפסיק להדביק תוויות.
למה? תביא אותי, לא איזה משהו שלילי, זה
אם
משהו
אתה שאני רואה...
לצד השמאל ואני לצד הימין, זה לא משהו שהוא...
אתה כבר מכניס פרשנות לדברים, הבעיה היא שהדברים האלה נהיים ציבוריים ונהיים שגרתיים, ואתה בא ואומר, אז הוא שמאל, אז אתה מכיר אותו, אבל מישהו אחר מניח עליו הנחות. והשאלה היא גם איך הוא מזהה את עצמו. הוא אומר, אני שמאל. אז מה, אתה מזדהה עם הדעות של זה? לא, אני לא מזדהה עם הדעות של זה. אז במה אתה שמאל? אני בנקודה מסוימת שזה נקרא גישה של שמאל, שאני בעד או נגד כך וכך. אז זה נקודה מסוימת. אז תתווכחו על הנקודה הזאת. תבררו את הנקודה הזאת. תלבנו את הנקודה הזאת. אל תהפוך את זה לכל הגדרת החיים של בן אדם.
כל הגדרה לחיים, אבל טבעי שכל אחד רוצה לחיות באיזשהו...
לא, 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 זה לא טבעי בכלל. זה לא טבעי בכלל. זה טבעי שאם יש לך, אם אתה במילואים, אתה גר באיזה בניין, ויש לך שני חדרים, אתה יודע איך יתחלקו? מעשנים ולא מעשנים. לא יתחלקו, לא ימין ושמאל, אפילו לא דתי וחילוני. יתחלקו מעשנים ולא מעשנים. כך לפחות בניסיון שלי, מישהו אחר יגיד, לא, זה לא ככה, אלא יתחלקו, לא יודע מה, משהו אחר, נוחרים ולא נוחרים. אבל זה לא חייב להיות שבן אדם רוצה להיות. אני מרגיש מאוד טוב במילואים עם אנשים מסוימים שהם בכלל רחוקים מהדעות שלי. ואני גם מרגיש מאוד טוב עם אנשים שהם קרובים לדעות שלי, אתה לא יודע באיזה נקודה ובמה, איך זה מסתדר. אבל צריך לחסום את החסימה. צריך לדאוג, יש פה חסימה לתיקון. על זה הרב קוק מדבר. יש פה חסימה מאוד מאוד רצינית ליכולת התיקון בזה שבן אדם מעביר ביקורת על אחרים. רבותיי, בוא נמשיך, ואחר כך יהיה עוד זמן לשאלות. אומר רב קוק, אין לנו עצה אחרת, אמנם כי אם להסיר את שמות הבעלים הללו מעל מחנותינו. חביב מאוד פה. בעלים זה עבודה זרה. באמת לא שני מחנות, כי אם שלושה מחנות היננו מונים. מסורת ישנה היא שציבור, ציבור, כן? יש עם, ציבור זה כל הקהילה, כל מי שנמצא באיזה מקום. ציבור הוא כולל במובנו, כפי הנוטריקון שלו, ראשי תיבות, צדיקים, בינוניים ורשעים. יש תמיד מגוון. והמגוון כולל את הצדיקים, וכולל גם את הרשעים, ודאי שהרשעים מלוגדים לצדיקים. טוב, לך תחליט מי, מאיזה דעה נכונה, לא נכונה, ודאי שאנחנו אומרים. דעה של תורה היא דעה נכונה. אז אתה בעד, מקיים, עושה את הכל, אתה צדיק. יפה, יש רשע, הוא נגד. לא הפכנו אותו למחנה אחר. יש עניין אישי, הוא חלק מהציבור. בלי הרשעים, אין לך ציבור, יש לך צו. כך היה אומר המציאות, הצו היא חיה תמאה. למה היא חיה תמאה? תסתכלו עליו. הוא, שהוא מפחד, הוא מתכנס לתוך השריון שלו. מתעלם מכל העולם מסביב. כן, הוא לא צריך לראות את הרשעים. אם זה בת המדיניות של בת היענה. אבל זה, אומר רב קוק, העניין של צדיקים בינוניים ורשעים, זה עוד דווקא תיאור אישי. ועל כל אדם בפרט למדנו שאפילו כל העולם כולו אומרים עליו צדיק אתה, היה בעיניך כרשע. תבקר קודם את עצמך. וטוב מאוד לאדם שיש שקוע לחשב חשבון עצמו, ולחטט במומיו הנפשיים, ולהביט בעין יפה על אחרים. שיוכל באמת להיות שיש במצפונם גם מוצר טוב הסמוי מן העין. על מי הוא מדבר? מדבר על אדם שכלפי חוץ יראה לא טוב, אבל אתה לא יודע מה קורה אצלו בפנים. מה שקורה אצלך בפנים אתה יודע. תעסוק בתיקון שלך. מה שקורה אצל האחרים אתה לא יודע. והננו צריכים להחליט כי כוח כמוס של הצעדה לטובה ישנו בכל המחנות ובכל אישי האומה. ובייחוד בכל אלה שהערך הכללי של ישראל ותקוותו יקבים להם באיזו מידה שהיא. מה, יהודי שמשרת שנים בצבא הגנה לישראל, לובש את המדים של צהל ומקדיש את כל החיים שלו להגנה על עם ישראל, הוא לא מחפש את הערך הכללי של ישראל ותקוותו? ודאי שכן. זה לא אומר שאני מסכים עם מה שהוא עשה. מה שהוא עשה זה דבר חמור מאוד. מה שהוא עשה זה אסון לעם ישראל. לא נראה שהוא אדם רע. יכול להיות שכרגע אני צריך למחות נגדו. לא, נמחה נגדו. יכול להיות שכרגע אני צריך להחליט שהפוליטיקאי הזה שיש לו דעות שמזיקות, צריך להוביל אותו מהמשרה, למצוא מי שיותר טוב שיחליף אותו. אבל כשמדובר בביקורת, בהטלת רפש, בקריאת שמות, אני לא יודע מה יש אצלו בלב, אני יודע מה יש אצלי בלב. קודם כל אני צריך לתקן את עצמי. נתוודע איש אל אחיו בשם ישראל הכללי. שאלת יונתן מה קוראים לו? הוא יהודי. לא בשם מפלגתי ומחנתי. ונדע שיש לנו בכל מחנה הרבה מה לתקן. במחנה שלנו יש הרבה מה לתקן. מה זה במחנה שלנו? לי יש הרבה מה לתקן. אני לא מתפלל מספיק טוב, אני לא לומד מספיק טוב, לא התאמקתי מספיק, לא קיימתי מספיק. צריך לתקן. והרבה מה לקבל מהאור והטוב זה מזה. כל היהודים האלה יש לי מה לקבל מהם. ואז תופיע עלינו האורה העליונה הכללית אשר בה נבשה שואת עולמים. שעובדים מתוך אחריות לכלל ישראל, נכון? חלק מהאחריות לכלל ישראל זה להילחם שישאר על עומדו גוש קטיף, שיחזור לבזת השם במהרה ייבנה, שנבוא ונחזיק את ארץ ישראל. זה אחריות על עם ישראל, על עם ישראל כולו. לא, לי, אני מנותק, הוא מנותק, אני זה מתנתק מזה, לא. אלא יש לי אחריות על כלל ישראל לדאוג כמה שאפשר לחזיק את ארץ ישראל. איך עושים את זה? קודם כל אצלי. כי בטוח שאצלי זה לא מספיק חזק. אחרי שאצלי אני מחזק ומגיע לרמה גבוהה בחיזור, אז בואו נעזור גם לאחרים לחזק אצלם את ארץ ישראל. אם זה טוב, אני רוצה גם לתת לאחרים. מצוין. ניתן גם לאחרים. אם אני בא מתוך גישה כזאת של עזרה לאחים שלי מעם ישראל, בין אם האח שלי קוראים לו ימין או קוראים לו שמאל, בין אם קוראים לו הרב הראשי לישראל, או הצדיק העליון, יסוד עולם וכו'. אני גם לא רק, כמובן, אני רוצה לעזור. אני יכול לעזור לו, אולי, להגיש לו קוסטל. או שהאח הזה שלי קוראים לו אריאל שרון, או קוראים לו שמאלני, פלוני, קיצוני, אני רוצה לעזור לו. רבים כדי לעזור לעם ישראל, והוא מתעקש על תוכנית לא טובה, אז אני, טוב, אני נאבק מבחינה ציבורית, אבל אני לא מנותק ממנו. זה לא מישהו אחר, זה לא מחנה אחר. רק אם אנחנו ניגשים בגישה הזאת, אז אנחנו מגיעים לשואת ישראל, לגאולת ישראל. הזכרתי בשיעורים הקודמים, אומרים חז"ל, למה הגאולה באה כמה כמה, לאט לאט? כי צריך לתקן את כולם. הקדוש ברוך הוא רוצה שכולם ישתתפו בגאולה. אם הגאולה הייתה יכולה, הגאולה הייתה יכולה לבוא היום. מצד הקדוש ברוך הוא הכל בסדר, יבוא המשיח. מה יקרה? יהיו כל מיני יהודים שלא מסוגלים לקבל אותו. בעיה. אז הקדוש ברוך הוא מעכב את הגאולה. כל עוד שלא כולם יכולים להשתתף. אנחנו צריכים לרצות שכולם יוכלו להשתתף. אנחנו לא מציעים, לא מבטרים על אף אחד. ואז תתקיים בנו התפילה המקודשת קודש קודשים שהננו עתידים להביעה בכל כך חמיית נפש בראש השנה וביום כיפור, ויעשו כולם אגודה אחת לעשות בצונך בלבב שלו. זה מאמר ראשון של הרב קוק זכר צדיק לברכה לקראת ראש השנה. יש לזה תוספת מאוד חשובה, אני מציע שנחכה קצת עם השאלות כדי לראות אם יש לנו זמן, כי אני רוצה קצת לפחות לתת כאן את היסוד של המאמר השני. בואו תראה מה כותב הרב צבי יהודה לקראת ראש השנה. ראש השנה, חזרה בתשובה, שמירת מצוות, תיקון, מה צריך לתקן? מי שאין לו את המאמר, יש פה עוד עותקים. לזכותם של ישראל, זה מאמר שנתפס בערב ראש השנה, לפני 55 שנה. שם יכול. כותב הרב צבי יהודה, צריך לדעת שמהסימנים הבולטים או מהסימנו הבולט של פרק זמן זה, התקופה הזאת שלנו, אני רק אקצר, לא ניכנס לכל ה... כי אני חושב שלא נספיק ללמוד את הכל. יש לנו בדורנו כל מיני יהודים. באים לארץ ישראל לא צדיקים. פעם היה דבר כזה שמי שהיה צדיק גדול רצה לזכות לעלות לארץ ישראל. כל היישוב בירושלים היו צדיקים, יהודים ישבו, למדו תורה בקדושה ובטהרה, גם בעוני גדול, במסירות נפש. אבל זה לא מה שקורה היום. היום כולם אומרים. והיו כבר דברים כאלה, אנחנו נראה את זה בהמשך. ומביא רב צבי יהודה, אני מדלג על השורות הראשונות של המאמר, תראו, בסוף הפסקה הראשונה, חמש שורות מהסוף, יש קו כזה, גדול, הוא שמוגדר בבירור מוחלט, בסלילת דרכה של תחילת עלייתנו זאת, באגרות הראייה, הוא מצטט מאבי ורב קוק, ואין לבדוק כלל על מדרגת הקשרות של הבאים. אל תתחילו לעשות מבחנים. אל תתחילו לחלק ציונים. זה לא אחריות שלכם. מי שבאמת בשום פנים ואופן לא מסוגל להישאר בארץ ישראל, או עד כדי כך ברמה נמוכה, הוא יצטרך לעבור עוד בירור בגלות, את הפסולת הגמורה תקיע הארץ, והנותר בה קדוש יאמר לו. זה הרב צבי יהודה תמיד היה מצטט לנו דיבר אחד מגדולי המקובלים, הסבא של החידה, ספר חסד לאברהם, כל מי שגר בארץ ישראל הוא צדיק, אפילו שנראה לך מבחוץ כרשע. כי אם הוא לא היה צדיק, ארץ ישראל הייתה מקיאה אותו. איך יכול להיות שנראה לך כרשע והוא צדיק? כי מבחינה כללית, מבחינת היסודות שיש לו בנפש, מבחינת הקשר שלו עם עם ישראל בגדול, הוא צדיק. עכשיו יש עוד הרבה מה לתקן, לא אמרנו שלצדיקים אין מה לתקן, אמרנו שאדרבה, חובת התיקון מוטלת על הצדיקים. כל אחד על עצמו. ממש כשם שהם מזככים את המאכל מסיגיו הטבעיים לפני האכילה, כי הם עושים את הדבר לכוח החיים. אתם יודעים, המדע היום הוכיחו את זה. נותנים לבן אדם אוכל מזוכח, יש לו בעיות בעיכול. צריך להוסיף לו סובים, צריך להוסיף לו פסולת לתוך האוכל. אוכל צריך פסולת כדי שמערכת העיכול תפעל בצורה טובה. אל תנסה להוציא את הפסולת כאן. תאכל, תעכל, וכך תחיל. לא קל, לא קל להסתדר במצב כזה, שיש כל מיני יהודים עם כל מיני דעות, עם כל מיני התנהגויות, ואנחנו מתנגשים על ימין ועל שמאל, ועל דתי ועל חילוני ועל כל נושא. אז לכן, הרב צבי יהודה כותב, לשם הארת נתיבותינו, כדי שנקבל כיוון, והישרת יחסינו במבנה חיינו הציבוריים בפרק זמן זה עם כל אופיו המיוחד בתפקידו הנסגר, ובמיוחד לקראת הימים הנוראים. לא הזכרתי, רציודה היה בא בערב יום כיפור. ערב יום כיפור, זמן הכי מיוחד בהרבה מובנים בשנה, לבוא לתת שיחה לבחורים בישיבת מרכז הרב. הוא היה בונה את השיחה על פסוק בנביא, איש את רעת רעהו אל תחשבו בלבבכם. זה התיקון, לא לחשוב על הרע של השני, לא לחשוב בלבך שהוא לא בסדר והוא לא בסדר והוא לא בסדר, לחשוב טוב על השני, מה טוב שיש בו, מה טוב שאתה יכול להוסיף בו, מה טוב שאתה יכול להתייחס אליו. זה ביום כיפור. כמו שהוא כותב כאן, בהתכוננות הקודש והתורה של נוראות ימינו אלה, ימים נוראים, יש להזכיר ולקבוע, לחזור, לייסד את ביובי הדברים הללו של הליכות עולמנו ממקורות אמונים. יש מקורות הלכתיים אפילו לגבי היחס לאדם שחטא. מה כתוב? מביא הלכה, שולחן ערוך, שולחן ערוך חושב משפט, מביא את המקור המדויק, עוברי עבירה. אדם עבר עבירה, חטא חי, בזמן שכולם מקיימים תורה ומצוות. למה הם עברו עבירה? הם סוברים שהם עושים מצווה. איך זה יכול להיות? אני אסביר לכם עוד רגע. שירים לעדות. בדרך כלל, אדם שחוטא, אומר, שמע, חטא חטא אחד, אני יכול לחטוא עוד חטא. אלא תאמין לו בתור עד, כמו שפה הוא גנב, פה הוא יכול לשקר. אלה כשרים לעדות, אפילו נידו אותם על זה והם חזרו ועוד ועברו. מה מדובר? זה סיפור שמובא בגמרא. יש הלכה, יש שבת, יום טוב, יש דברים שאסור לעשות בשבת. לדוגמה, חס וחלילה אדם נפטר בשבת, בדרך כלל, על פי ההלכה, קובעים בן אדם כמה שיותר מהר, לא דוחים את הקבורה, במיוחד בימים ההם לא הייתה הקפאה, ובכלל זה היה חשש שיהיו כל מיני דברים לא נעימים. אבל בשבת ויום טוב אסור לחפור קבר, אסור לקבוע. לא נעים, אבל אין ברירה, מוכרחים לחכות. מסופר בגמרא על קברנים, אנשים שהתפקיד שלהם היה לקבוע את המת, ובאו וקברו את המת במקום שהיה בזמן שהיה אסור. טוב, מה עושים? באו ואמרו להם, זה לא בסדר, זה אסור על פי הלכה. עשו את זה עוד פעם. נידו אותם. נידו, היה אז עונש, היה, הקהילה הייתה יכולה להטיל על האדם. באו ואומרים לו, אתה כך וכך וכך התייחסו אליך בהסתייגות עד שתחזור בתשובה, והם לא חזרו בה. אומרת הגמרא, האדם הזה קשה לעדות או פסול לעדות? קשה לעדות. איך יכול להיות שהוא קשה לעדות? הרי אמרו לו שהוא עושה לו בסדר, הענישו אותו והוא לא חזר בו. לא, אומרת הגמרא, הם בטוחים שהם עושים מצווה, זה מצווה לקבוע את המת, כולם יודעים, אבל נידו אותם. כן, הם חושבים שהם עושים מצווה, אבל כיוון שבמצווה הזאת יש צד שלילי, אז הם צריכים גם לעשות מצווה וגם לקבל עונש. אבל זה עדיין מצווה, והכוונה שלהם היא כוונה לטובה. לא הצליחו להסביר להם את זה? לא הצליחו להסביר. אומר השולחן ערוך, מצב כזה, בכל אופן, בכל צורה, שאפשר לומר שעברו על פי טעות, שחשבו שהם עושים את הדבר הנכון, הם עדיין כשרים בתור עדים. יהודי הזה לא ישקר. הוא לא עובר עבירה בגלל שהוא, מה שנקרא מזיד. הוא אומר, לא אכפת לי מהתורה. אכפת לו. הוא רוצה לעשות את הדבר הטוב. ושם, גם בשולחן ערוך, שעובר על דבר שקרוב ועושה להיות שוגג, מה זה נקרא שוגג? שרוב העם אינם יודעים איסורו. אז בזמנם היו איסורים שכולם ידעו שזה אסור. היום יש הרבה יהודים שבמשפחה מדליקים נרות ועושים קידוש בליל שבת, הולכים לבית הכנסת וחלק וחלק מהם. שבת בבוקר, מה עושים? נכנסים למכונית ונוסעים לקרובי משפחה, לים. הם רוצים לקיים שבת או לא רוצים לקיים שבת? זה בן אדם מבולבל. הוא לא יודע מה נכון ומה לא נכון. שאל את היהודי הזה, אתה רוצה להיות יהודי טוב? מה רק אתה רוצה להיות בן אדם טוב? ודאי שהוא רוצה להיות בן אדם טוב. הוא רוצה להיות יהודי טוב? כן, ודאי שהוא רוצה להיות יהודי טוב. אז למה אתה לא שומע שבת? תראה, יש כל מיני רמות של שמירת שבת, יש שמירת שבת כזאת, יש שמירת שבת אחרת. הוא רוצה להיות בן אדם טוב. הוא לא משקר לך. הוא גם לא ישקר במצבים אחרים. אולי חוץ מזה, הוא, כן, לפעמים יש בן אדם שגם שומע שבת וגם משקר כזה. אז זאת הלכה בשולחן ערוך, שאתה מתייחס, אפילו בשאלה הלכתית, אתה מתייחס לבן אדם, אתה לוקח בחשבון כאן לא רק הגורם של המעשה המסוים שהוא עשה, אתה לוקח בחשבון את הסביבה, את הרקע, את הכוונות שלו, את המחשבות שלו. עכשיו, זה לא חשבון פשוט. אני כאן בא בעקבות הרב ציודה לתת גישה כללית. כשאתה בא לפרטי הלכות, צריך לדון מה בדיוק קרה ואיך קרה ומה, זה לא תמיד פשוט. יש על זה דיונים בפוסקי ההלכה לגבי כל מקרה ומקרה לגופו. אבל צריך לדעת את העיקרון, למה? כי אנחנו יותר מדי בקלות באים ואומרים, האדם הזה עשה, למענו. כן? הוא שם, איך קוראים לזה, כחול על הרכב שלו, הוא שמאלני. הוא הצביע כך, הוא פסול. הוא השתתף בהתנתקות, אני לא רוצה לדבר איתו. זה בדיוק הפוך מהדרכה. ועכשיו הרב ציודה מביא סדרה של ציטוטים מדברי הרב קוק. לא ניכנס כאן לעומק, כי לא נספיק להיכנס לכל העומק של הדברים. אלא שיש כאן, נסכם לכם במקור הבא, שהרב קוק אומר שצריך להתחשב גם בתרבות, בסביבה התרבותית שבן אדם חי בה. כשהוא נמצא במצב של מתקפה תרבותית, שכל הזמן אומרים לו, אם ניקח את המקרה שלנו, עזה זה מקום שיהודים לא צריכים להיות. מה אתה רוצה ממנו? הוא למד, הוא ישב בשיעורים במכון מאיר, אתה ישבת בשיעורים של מכון מאיר, בוא נראה מה איתך. הוא קורא עיתונים, למה? כי אין לו משהו אחר. זה לא אדם רשע, זה אדם שהדעות שלו כרגע מקולקלות, אבל לא באשמתו. תרחם עליו, אל תבקר אותו. יותר מזה, אני כאן שוב מדלג על המקורות בגלל קוצר הזמן, במקור הרביעי פה, אפילו אדם שטועה בדבר שעיקרי התורה, אדם אומר, יש יסודות אמונה בתורה, אני לא מקבל. למה הוא לא מקבל? כי חשבתי על זה וזה נראה לי אחר. תגיד, טיפש, מה, אתה ברמה של הרמב"ם? אתה ברמה של התורה? כן, התורה זה אלוקית, בכלל לא שייך. אדם שטועה בדבר מעיקרי התורה, מחמת עיונו, הוא התבונן בזה, עסק בזה, חשב על זה, פטור מעונש, מפני שחושב שמה שעלה בעיונו הוא אמת, ואם כן אנוסו. זה לא אומר שהדבר הזה הוא טוב. אדם שבאונס, בטעות מוחלטת, לא באשמתו, עלה חס וחלילה וגרם לנזק, הנזק הוא נזק. אנחנו מנסים למנוע נזקים. אבל אתה לא תבוא ותעניש אותו. אתה לא תבוא ותגיד, הוא רשע. הוא מסכן. והיחס הזה הוא צריך לקבוע לנו את היחס באופן קבוע, באופן כללי, אומר הציודה, לכל הציבור מסביבנו. הוא מסכם כאן במקור החמישי, היי, מאגרות הראייה, כל השנאות כולן, כל מה שיש במקורות תורניים, תשנא את זה, מסנך השם אשנא, יש ביטויים כאלה בתורה, כל השנאות כולן. וחומרי דיניהם, כל מה שנובע מזה בהלכה ובמקורות, הן רק במי שכבר בריא לנו, ודאי לנו, שקיימנו בו מצוות תוכחה, כבר באנו אליו והסברנו לו והוא לא שמע, והרי אין לנו בדור הזה, ולא בכמה דורות שלפנינו, על פי עדותו של רבי עקיבא, אין לנו מי שיודע להוכיח. מה זה אומר? זהו, אנחנו לא פטורים מלנסות לעזור למישהו להבין. אנחנו לא פטורים מלנסות להסביר. אבל להסביר צריך הרבה מאוד יכולת. הרבה מאוד כוח, הרבה מאוד הבדה. ואמר רבי עקיבא כבר בזמנו לפני 2,000 שנה, אין לנו מי שיכול לבוא ולהגיד, אני יודע להוכיח, אני הסברתי. אני עשיתי את כל מה שאפשר לעשות, ואם ההוא מתעקש, אני שונא אותו. אין לנו דבר כזה. ממילא כל מה שכתוב על שנאה, זה תיאוריה ולא מעשה. ואסור לנו לסנוע יהודי שיש לו דעות לא נכונות, כי אילו היה בא אליו מישהו שהיה מסביר לו את הדבר בצורה נכונה ואמיתית ויודע לחדור אצלו ללב, סליחה שאני מתעלם מהשאלות כי פשוט אנחנו צריכים להספיק השאלות אחר כך, מי שיודע לחדור ללב בהסברה אמיתית, אנחנו מניחים שהוא היה חוזה בו והיה משנה את דעתו. ולכן לסיכום, המקור האחרון פה מביא הרב קוק כך, עובדה היסטורית, כתוב, מובא גם בגמרא, כבר היה בימי עזרא, בימי העלייה לבית שני, העלייה מבבל, שכמה גדולים וטובים לא רצו לייסד את היישוב בארץ ישראל ונשארו בבבל. האנשים החשובים אמרו, לא, כבר בנינו בתים, אנחנו לא עולים. ועזרא לקח עמו את הפסולים, מה זה פסולים? שהיו מעשיהם כאורים. והיה העולם ראוי להיות נהפך לתל מלח מפניהם. אתם חושבים שיש רשעים היום? אז היו אנשים רשעים כאלה שאומרים חזר זה היה כמו סדום. היה ראוי שעולם שהקדוש ברוך הוא יעשה להם את מה שהוא עשה לסדום, להפוך את הכל למלח. ים המלח שכיסה את סדום. זה היום ונורא. איתם עזרא בנה את היישוב מחדש לקראת בית שני. ומכל מקום, כמה שהם היו לא בסדר, גרם הדבר שעל ידי צמיחת ישועה זו נבנה הבית השני. שזכינו על ידו לפרסום תורה שבעל פה, אז כתבו את ההתחלה של המשנה, והפיצו את כל התורה שבעל פה בעם ישראל, והרחבת גזירות חכמים, והתפשטות תורה בישראל, כדאיתלה בספר ההיכלות, אחד מסיפורי חז"ל שעיקר הדרה של תורה, היופי, הגדלות של תורה, היה על ידי הבית השני. וכן כותב הרב קוק, כן יהיה בעזרת השם יתברך בימינו, שכשם שאנו מלמדים עליהם זכות מלמטה, לכן המאמר הזה נקרא לזכותם של ישראל, לבוא ולראות את הטוב שבכל יהודי, לבוא לראות את הטוב שבעם ישראל, שמסתכלים עליהם מצד הטוב, זה לא שאנחנו חושבים שהכל רק טוב, שאין חסרונות. שאלה היא מאיזה כיוון אתה בא. אם אתה בא מהכיוון שזה האח שלך, זה השותף שלך, זה אתה. רק הצד השני. יש יד ימין ויש יד שמאל. וכל מה שאתה רוצה לעשות זה לעזור לו. כמו שאתה רוצה לתקן את עצמך, כך אם אתה תוכל מתוך אהבה, מתוך קשר, אתה תעזור לו לתקן. כשאתה בא מתוך הגישה הזאת, כשם שאנו מלמדים עליהם זכות מלמטה, כך יעמדו פרקליטים וסניגורים מליצי יושר ללמד עליהם זכות מלמעלה, וזה ייתן את עשיית הדשמיה לתיקון האמיתי ולגאולה השלמה. מסופר על הרב קוק, זכר צדיק לברכה, סבל הרבה מיהודים קנאים שעשו לו כל מיני מעשים ממש נוראים. שנה אחת, במוצאי יום כיפור, ניגש אליו התלמיד, אחד התלמיד המפורסם שלו, הרב חלף, ואמר לו, אני רוצה לשאול, אני רואה שהרב, היה לו יום כיפור מאוד מוצלח. הפנים שלו מהירות. רואים ממש ככה, מה היה כל כך מוצלח ביום כיפור? אומר הרב קוק, אני הצלחתי להביא את עצמי למצב שסלחתי, מחלתי במחילה גמורה לכל מי שפגע בי. גם אלה שעשו דברים באמת שנוראים. שבאמת היה רואה להגיד להם, תשמעו, הדבר כזה אי אפשר לסלוח. רב קוק אמר, אני לעצמי סלחתי להם סליחה גמורה. ולכן אני בטוח שאם הצלחתי בדבר כזה, ודאי שהקדוש ברוך הוא כתב גם אותי לחתימה טובה. כך מגיעים לחתימה טובה. אם סלחתי בסליחה גמורה לכל מי שפגע בי, אז ודאי גם מה שאני פגעתי, אז הקדוש ברוך הוא יסלח לי. זאת עשיית הדשמיא האמיתית, גם במובן הפרטי, ועוד יותר מזה, במובן הכללי, להביא לגאולה של עם ישראל בצורה הכי שלמה והכי קרובה, הכי מהירה והכי מוצלחת, בעזרת השם בקרוב. Thank you.